איך אתם שומרים על הטסלה שלכם? סומכים על השלט והקיפאב, זה המפתח שצריך להיות קרוב, נכון?
כן.
קרוב למכונית כדי לפתוח אותה. יכול להיות שאתם קצת בבעיה, כי זה לא מוגן לגמרי, ואנחנו נמצאים עם אחד מהאנשים שאחראים לגילוי של הדבר הזה. סייבר סייבר לך, דוקטור תומר אשור.
שלום עידו.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים עם נועם רותם ועידו קינן.
איך הגעתם בכלל למכוניות?
אני בכלל קריפטוגרף תיאורטי. אני עובד באוניברסיטה של לובן בבלגיה, הצטרף אלינו לקבוצת המחקר סטודנט דוקטורט צעיר, שהחליט שהוא מתעניין בעיסוק בבטיחות של מכוניות והמנגנונים שקשורים אליהן.
עכשיו, אנחנו כבר יודעים היום שלמשל מכוניות שפותחים אותן באמצעות שלט, הפרוטוקול הזה הוא לא בטוח, כי אתה משדר את הקוד שלך בצורה גלויה לעולם, וכבר הוכח שאפשר להקליט אותו ולשדר אותו בחזרה למכונית ולפרוץ. זאת אומרת, זה כבר הודגם.
האמת שזה לא עד כדי כך פשוט. זה לא שאי אפשר לעשות את זה נכון, זה פשוט שלא עושים את זה נכון, אבל זה משהו שבהחלט אפשר שיהיה בטוח. אם אני זוכר נכון, החולשה האחרונה באחד המנגונים האלה התגלתה ב-2005, במכוניות פולקסווגן, והתקפה שאני חושב שאתה מדבר עליה, היא לא שמקליטים. דגד הקלטה דווקא אין בעיה להתגונן, אפשר ליצור מצב שהמכונית שולחת כל הזמן, כל דקה מספר אקראי, השלט מחשב איזשהו חישוב על בסיס המספר האקראי הזה, ומחזיר אותו למכונית, וזה צריך להתאים למה שהמכונית מצפה. ואם משנים את המספר הזה, אם זה מספר אקראי באמת, או אם עושים את זה כמו שצריך, אפשר לא, שלא יהיה אפשר להקליט, אני אמרתי כל דקה, זה יכול להיות בתדירות הרבה יותר גבוהה מזה.
אז הבעיה היא שהתכונה התוכנה כנראה לא בקצב מספיק טוב, או שהחומרה לא מאפשרת את זה, מכיוון שכשיש לך כל כך הרבה מכוניות על הכביש, אז להחליף את המנגנון ברגע שמתגלה פה פרצה, זה לא כל כך פשוט.
זה נכון, זה לא כל כך פשוט, אבל הבעיה היא כמו כמעט תמיד חובבנות. מראש ליצרנים לא אכפת. אני יכול להגיד את זה באופן יותר כללי, שלהמון יצרנים פשוט לא אכפת מההבטחה, זה עולה להם כסף, זה לא משתלם להם בכסף, אתה לא תבחר לקנות מכונית א' ולא ב', כי השלט שלה יותר בטוח, וגם אין לך דרך לדעת אם הוא בטוח. רוב הזמן השלטים האלה דווקא כן בטוחים. יש התקפה אחת שאי אפשר להתגונן מפניה, שזה נקרא רילי עתק. יש שלטים שאתה לא צריך ללחוץ בהם בכלל כפתור, זה נקרא כניסה פסיבית. אתה שם משדר קרוב לשלט ומקלט קרוב למכונית, ואז אתה בעצם מעריך את המרחק שהשלט הזה יכול לפתוח את המכונית. עכשיו, אפילו זה, יש דרכים להתגונן מפני זה. הן פשוט עולות כסף. אנחנו לא מדברים פה על סכומים עצומים, זה מוסיף נגיד דולר לכל שלט, אבל בהיקפים של מכירת מכוניות, דולר לכל שלט זה המון כסף יוצא. לחברות משתלם יותר לקוות שיהיה בסדר.
והבחור החדש שעובד איתכם, איך קוראים לו?
לנרט.
לנרט?
לנרט וואוטרס.
כן, והוא בעניין של מכוניות?
הוא בעניין של פריצה למכוניות.
יכול להיות שבגלל שהוא בעניין של מכוניות, אז הוא רוצה לפרוץ אותן.
זה בהחלט אפשרי, אבל הוא בלגי, ואני חושב שאופניים זה יותר הקטע שלו. הוא רוצה לעשות בכלל, לבדוק על מכוניות יונדאי. הוא הזמין כמה שלטים של מכוניות יונדאי, עשה להן ריברס אנג'ינירינג. כשפותחים את השלט, יש לו מספר FCC, והוא גילה דאטאבייס של יצרני אלקטרוניקה אמריקאי. אתה צריך בשביל למכור אלקטרוניקה בארצות הברית, במיוחד משהו שיש לו מקלט משדר, כדי שלא תעלה פתאום על תדר של תנועת מטוסים, אתה צריך לקבל אישור FCC, וה-FCC האלה, Federal Communication Commission, יש להם דאטאבייס של כל הצ'יפים עם המספרים שלהם, ואיזה חברה ביקשה אישור למכור את הצ'יפ הזה.
וגם מפרט טכני.
נכון.
זאת אומרת שברגע שאתה פותח את המכשיר, אתה מסתכל על המספר, ואתה יכול להיכנס ולקרוא את המפרט הטכני, אז חלק גדול מהעבודה כבר נעשה בשבילך.
במידה מסוימת. והוא גילה למשל שהצ'יפים האלה משתמשים בהם גם במכוניות טסלה, ומשהו היה נראה לו שם מוזר, הוא עשה reverse engineering לצ'יפ, והוא גילה שיש שם אלגוריתם הצפנה או אלגוריתם קריפטוגרפי שנראה מוזר, אבל הוא לא איש קריפטוגרפיה, הוא בא אליי עם זה ואמר, משהו פה לא בסדר. אני אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה אלגוריתם שמשתמש במפתח באורך 40 ביט. מפתח באורך 40 ביט היה מתאים אולי בשנת 30 ומשהו, לא ב-2019.
לדיליג'נסים שהיו אז.
כן. והאמת שכן, לכל מיני כל מיני מכוניות הצפנה במלחמת העולם השנייה, לא האניגמה, אבל אחרות, היו מפתחות באורך 50 ומשהו ביט, וזה הספיק בערך, נגיד, אז.
כמה היום אנחנו משתמשים לשם השוואה?
היום אנחנו במינימום, אוקיי, 80 ביט, נחשב למשהו שמספק לך הגנה לשנה. אני באופן אישי ממליץ לא להשתמש בפחות מ-128 ביט, ולמידע שאתה רוצה שישמר סודי לתקופה עוד יותר ארוכה, משתמשים ב-256 ביט. הסתכלנו על האלגוריתם הזה, ראינו שזה 40 ביט. עכשיו, גם האלגוריתם הוא סודי. זה, באחת השיחות הקודמות שלנו, אני אמרתי שהאלגוריתם ששומרים אותו סודי, אין סיבה להניח שהוא בטוח, וזה היה בדיוק המקרה.
Security by obscurity.
שלא עובד ברוב
המקרים. הבטחה על ידי הסתרה?
הבטחה באמצעות עמימות.
עמימות.
אמרתי לו, תראה, אני יכול לשבור את האלגוריתם הזה, הוא לא נראה לי בטוח, אבל למה שנתאמץ? בוא נכתוב תוכנה שעוברת על כל ה-40 ביט, זה 2 בחזקת 40 מפתחות אפשריים, נריץ את זה פה על כל המחשבים של הבניין, ותוך שבועיים יהיה לנו את כל מה שאנחנו צריכים. בדיוק. וזה מה שעשינו.
אתה אומר, בוא לא רק נגיד שזה פרצת הבטחה בשלט, בוא גם נשפיל אותם.
אני לא חיפשתי להשפיל אף אחד, אבל מי שעובד בחובבנות, זה קורה, זה דינו.
חובבנים יחובבנו.
ממש. סייבר סייבר. במקביל גילינו שזה קיים גם במכוניות טסלה, ודרך האתר של ה-FCC גילינו את המנגנון הזה לא רק בטסלה, אלא גם לפחות לפי הדיווח של ה-FCC, אין לנו אישור לזה. במכוניות מקלרן, אלה מכוניות יוקרה אנגליות, חברת טריומף וחברת קרמה. הכל זה רכבי יוקרה, אחד מהם זה אופנועים, אני לא זוכר איזה, הכל, מכוניות טסלה ב-$100,000, זה מכוניות די קרות, ואז במקרה גם לדוד של לנארט יש טסלה. אז הוא נתן לו את המפתח, והוא
אני לא מתכוון לעשות ג'וי רייד, אני רק רוצה לבדוק עם המפתח, כן, כן, זה נשמע מאוד אמין.
לא, תשמע, דוד של לנארט רצה של לנארט יצליח בחיים, אני מניח, למרות שבלגים אי אפשר לדעת אצלם. פתחנו את המפתח, גילינו שלא רק שזה משמש לפתוח את הדלת, כי אני אמרתי, אוקיי, בוא נפרסם את המאמר בזה, הלכתי ובדקתי מה העלות של כל רכיב באוטו. המראת אמצע של המכונית שווה משהו כמו $1,000. הציוד שאיתו אנחנו עושים את ההתקפה הזאת שווה משהו כמו $100. ואני אמרתי, בוא נפרסם מאמר שאומר איך לגנוב מראות של רכב. אבל אז התברר לנו שגם האימובילייזר עובד באותו מנגנון, וכבר אנחנו פרצנו את זה. עשינו את הטבלה הזאת שהזכרתי קודם, ויצרנו עם כמה רכיבי אלקטרוניקה, ושוב, זה כבר לא ממש התחום שלי, אבל זה סדר גודל של $100, ודברים שאתה יכול לקנות בסופר.
בניתם שלט על, מפתח קול כזה.
כן, משהו שכל מייקר יודע לעשות, והראינו שאחד, זה מאפשר לפתוח את הדלת של הרכב, ושתיים, להתניע אותו. כן, יש סרטון ביוטיוב שמראה איך אנחנו פשוט, זה לוקח שניות, בפחות מ-10 שניות אתה נוסע עם האוטו. ההתקפה היא עובדת שקודם כל אני ניגש לרכב. הרכב שולח לי את מה שנקרא ה-challenge. זה מה שאנחנו מצפים מהשלט שיצפין. זה נותן לי את ה-ID של הרכב בין היתר. ככה אני צריך לעמוד ליד השלט. עכשיו, זה לא חייב להיות מיד. בהתקפות אחרות, זה הרבה פעמים מבלבל אנשים כי הם מכירים איזושהי התקפה אחרת, שזה צריך להיות בו זמנית. לא, אני צריך לעבור לידך, המפתח בכיס שלך. אני יודע עכשיו את ה-ID של הרכב, אני שולח לך משהו, אתה עונה לי עליו.
המפתח שלי חושב שאתה הרכב, ועונה לו.
ועונה לו, אבל זה לכשעצמו לא משהו שאני יכול להשתמש בו. מתוך המידע שהוא עונה לו, אני בודק בטבלה הזאת שהזכרנו מה המפתח הקריפטוגרפי, ואז עם זה אני חוזר לרכב, ועכשיו הרכב שולח לי עוד פעם צ'לנג', עכשיו יש לי את המפתח אז אני יכול לענות לו, הדלת נפתחת, אני נכנס, הוא עושה את התהליך הזה שוב כדי לנטרל את האימובילייזר, והוא מתניע, ואני לא נוגע בכלום כי המכונות האלה גם מתניעות מעצמן. 3, 2, 1, go.
Oh my god! Holy smokes!
ניסינו לדווח על זה לארבע החברות שאנחנו יודעים שהושפעו מזה. טסלה יש לה מנגנון באונטי, אתה מדווח והם מתגמלים אותך על הדיווח, אני עדכן, הם נתנו לנו $10,000, אנחנו, אין לנו שום NDA על זה, אני לא קיבלתי שקל, האוניברסיטה קיבלה הכל, השלוש חברות האחרות פשוט התעלמו מאיתנו. עכשיו, מה אחת הבעיות פה? טסלה זאת מכונית שאת המכונית עצמה יכול לעדכן אונליין, היא מחוברת כל הזמן לרשת.
That's my car actually. So, yeah. And it didn't really work very well, I have to say. It broke down a lot.
אתה יכול לעשות להתכונן תוכנה, אבל להתכונן תוכנה ברמה של מנוע. כאילו, אתה יכול להגיד למנוע להיחלש, או אתה יכול לחבוט אותה מרחוק, כל מיני דברים כאלה. את השלט זה הרבה יותר מסובך. אני מאמין שבדגמים החדשים הם כבר ימצאו לזה פתרון יותר מובנה, אבל הם היו צריכים להחליף את כל השלטים של המכוניות האלה. הם לא מסכימים להגיד לנו כמה מכוניות, אבל עשינו איזה חשבון על סמך מידע שקיבלנו מהם off the record, מדובר על משהו כמו $2 מיליון עבורם, ההחלפה של כל השלטים.
אתם קיבלתם את הכסף הקטן.
כן, הם החליטו דווקא לא להחליף את כל השלטים. מי שרוצה יכול להחליף את השלט, זה עולה גם, זה יעלה לו נדמה לי $150. למרות שהערכה זהירה, השלט עצמו, העלות שלו היא משהו כמו $2.
או שאתה יכול לתבוע אותם תביעה ייצוגית, אז אני לא מבין כאילו את האינטרס שלהם ואת ה... אוקיי.
אני מסכים, אבל הם כן עשו אפדייט לרכב עצמו, יש להם מנגנון חדש, שהוא תוצאה של ההתקפה שלנו, שאתה יכול לעשות שיהיה צריך להכניס קוד לפני שהרכב מניע, pin to drive, הם פרסו את זה בכל המכוניות שלהם, ורק אחרי זה אנחנו בהסכמה הדדית פרסמנו את ההתקפה בפומבי.
אבל חברות אחרות עשו משהו, חוץ מלא לענות לכם?
אז אחת מהם, אחת מהחברות האלה, לא חשוב שמות, ניסתה לאיים עליי, אני לא מגיב טוב לאיומים, ויש לי אויבים קצת יותר גדולים מאיזה חברת רכב יוקרתית.
ראו פרק המלחמתו המוצלחת של תומר אשור ב-NSA.
אז אני הסברתי לו שאני לא אחד שמגיב טוב לאיומים, וגם שלחתי לו את ה... אנחנו ממש עבדנו קשה כדי לדווח להם על זה, והם ממש עבדו קשה כדי לא לקבל מאיתנו את הדיווח. סוף הכרחנו אותם. הם אמרו, טוב, תודה, הבנו. אני לא יודע מה הם עשו. שמעתי מאיזה חברה אחרת שהם לקוחות שלה, ונרמז שהחברה האחרת הזאת היא אמורה לפתור להם את זה. ואני לא יודע מה הם עשו עד היום. אני מת לשים את הידיים על אחת המכוניות האלה כדי לבדוק, כי הם טוענים שההתקפה שלנו לא עובדת אצלם, אני חושב שהם פשוט לא הבינו מהי.
אתם בדקתם את זה רק על טסלה.
אנחנו בדקנו את זה רק על טסלה, זאת אומרת שאם למישהו מהמאזינים יש מכונית מקלרן, זה משהו שאני מתעניין בו במיוחד, זו מכונית קצת יקרה, אבל אני מאמין שכל המאזינים שלך הם בדרך, שיהיה להם מכונית כזאת.
Two shitty fucking commas. I had to sell my McLaren.
Yeah, but there's a Maserati in the driveway.
Who gives a fuck? That has doors that open like this. Like this. So it's all fucked.
אני אשמח אם הם יצרו איתי קשר או דרך עידו או בדרך אחרת, אני מת לבדוק את ההתקפה הזאת על מכונית אחרת.
cyber@podcasti.co או טוויטר או סייבר מי סייבר. צבע מועדף?
אבל
גג נפתח משהו, איזה
גג נפתח, זה יכול להיות נחמד. Okay. יש דגמים, אני כבר קצת ויתרתי על הפנטזיה של לבדוק את זה, היה לנו אפילו רעיון, מצאתי איפה באירופה מזכירים את המכוניות האלה, רק באיטליה, שקלתי לנסוע זה €1,000 ליום לזכור מכונית כזאת, שקלתי לטוס לאיטליה, לזכור מכונית כזאת, לנהוג אותה חזרה לבלגיה, לבדוק את זה, ואז להחזיר. אז כשבדקתי מה תנאי השימוש של חברת ההשכרה, גיליתי שזה יהיה לא חוקי. אין ש...
אתה רואה? זה העניין. אתה לא מבין, אתה מתעסק בקריפטוגרפיה וזה. לפי החוק אסור, לפי החוזה. זה הפרת חוזה, אסור לפרוץ.
אבל זה אפילו לא מול חברת הרכב, זה מול חברת ההשכרה. אז עדיין לא בדקנו את זה. דרך אגב, אם אתם, בהמשך למה שאמרתי, אם אתם הבעלים של הרכב, אין שום בעיה, אם אתם מסכימים, זה חוקי, אתם לא תסתבכו בשום דבר, ככה אני מקווה.
ותזכו לפגוש את תומר השוב.
ותקבלו קרדיט במאמר.
קורה לך הרבה שאתה מסגיר, עושה הסגרה, מה שנקרא, בטוחה, והחברות פשוט מתעלמות?
קורה לא מעט, אני לא מתעסק המון בהאקינג של העולם האמיתי, יוצא, כן, זה מאוד מקובל שחברות מתעלמות, אני עד היום לא מבין מה הן חושבות שיצא להן מזה, אבל זה כאילו משהו ידוע, וזה חצי, זה חצי מהבעיה, יש חברות אחרות שלא מתעלמות, הן מאיימות עליך שהן יתבעו אותך ויגמרו לך את החיים, יש עורכי דין או עורכות דין, שמה שהן עושות בחיים, להגן על ההאקרים שעובדים בצורה תקינה. אני לא רציתי לסכן אף אחד מהמשתמשים. יש לי דעה באופן אישי על... אני לא חושב שאנשים צריכים לנהוג במכוניות של 100 אלף דולר, אבל כל אחד שיעשה מה שטוב לו. ריצ'רד הנדריקס.
רוס הנמן. Like my ride? Guys in this town don't have the balls to drive a car like this. They're billionaires, and they drive fucking Priuses. Why?
I think mainly just environmental concerns.
They're all lemmings, Richard. Everyone in this town is. Just look at them. Lemming. Lemming.
Okay.
אנחנו לא מחפשים לסכן את המשתמשים. בזה שהספק מנסה למנוע ממני לפרסם את זה, זה לא קרה עם טסלה, הבהרה, אבל זה כן קורה לפעמים. הוא מסכן את הלקוחות שלו, כי אני איש נחמד, ומישהו אחר יהיה לא איש נחמד, פשוט יגנוב להם את הרכב, או יפרוץ להם לבית, או אני לא יודע מה יעשה.
אז אתה לא רצית להגיד איזה חברה היא מעל לך בתביעה, אבל יכול להיות שאם מישהו יתבע תביעה ייצוגית את אחת מהחברות האלה, אתה תגיד, אגב, אני רוצה לתת עדות, הם אימו לתבוע אותי, הם ניסו להסתיר את הפרצה הזאת, אין להם תום לב בכלל, כי הם גם קיבלו את המידע הזה, וגם ניסו להסתיר אותו.
חד משמעית, חוץ מהעובדה שהם לא אימו עליי במפורש בתביעה, הם כן ניסו להגיד שאני עלול לפגוע בשמם הטוב, שזה יופמיזם לאנחנו נתבע אותך. אבל לגמרי, אני, מי שיתבע תביעה ייצוגית, יקבל חוות דעת מומחה ממני.
שתי עורכות הדין הללו, הן עובדות עם האוניברסיטה?
עורכות הדין, אלה שאמרתי שהתפקיד שלהם להגן, לא, אז אחת מהן, יש אחת. עמית אלעזרי היא דוקטור למשפטים מאוניברסיטת ברקלי, היא עובדת היום באינטל, והיא מומחית לניסוח תוכניות באונטי, ככה שהם יגנו על ההאקרים, ועדיין האינטרס של החברה המסחרית יישמר, ואני בטוח דרך אגב שהמאזינים שלך ישמחו לשמוע אותה, היא אישה סופר מעניינת, אני מכיר אותה, היא סופר מעניינת. עכשיו, יש בתוכניות באונטי שתי בעיות, אני בטוח עמית יודעת להסביר את זה הרבה יותר טוב. אחת זה שהחברה עלולה לא לרצות שאני אפרסם את זה, והיא לכאורה משהו שמותר לי באופן, מותר לי מתוקף חוק לפרסם מחקר, אבל ברגע שהצטרפתי לתוכנית באונטי, אני מסכים לתנאי השימוש של התוכנית, זה מגביל אותי בצורה אחת, אבל זה עלול לסבך אותי גם עם הממשלה, כי להרבה מדינות יש חוקים נגד האקינג, ולכאורה יכול להיות מצב שאני עובר על החוק. ספציפית בשלטים של מכוניות זה לא המקרה, אבל זה משהו שעלול לקרות, ואז הממשלה, גם עם החברה שנפרצה, זה לא
יכול... כי חוק המדינה קוגנטי, זאת אומרת, גובר על הסכם בינך לבין החברה.
בדיוק ככה. אז מה שהעורכי הדין האלה עושים, אני מכיר את עמית, אני מניח שיש אחרים, הם אמורים להגן עליי, זה לא תמיד עובד.
כקריפטוגרף תיאורטיקן, איך החוויה של לפרוץ למוצר בעולם האמיתי?
אני אמנם קריפטוגרף תיאורטיקן, במובן זה שהדוקטורט שלי הוא, הוא בהנדסת חשמל, אבל הוא מתעסק בנושאים מתמטיים, אבל לפני זה עבדתי בחברות, ושם הייתי קצת יותר האקר מעשי. זה כיף. מצד אחד, אני קצת חיפשתי את השקט שלי, זה לא קורה... לא, העבודה הזאת מסתבר שאין בה הרבה שקט. זה מעניין להתמודד עם העולם האמיתי, זה מדהים לראות כמה דברים שבאקדמיה אנחנו יודעים בתיאוריה איך לעשות נכון, כשזה מגיע לעולם האמיתי, משיקולי תקציב, משיקולי יעילות, לא משתמשים בהם, למרות שאני חושב שכבר היה אפשר להשתמש בהם שהם בשלים מספיק. לחברות אין אינטרס אמיתי להשקיע בהבטחה.
אנחנו מסתכלים על זה, אבל כמו, אתה יודע, הייתה שערוריה גדולה עם הניסויי התעסקות שהצטבר שהיה בהם זיופים. והיה קטע כזה בסרט מועדון קרב. זאת אומרת, אנחנו מחשבים כמה אנשים ימותו וכמה זה עולה לנו לתקן את המערכת, לעומת כמה זה עולה לנו לפצות את המשפחה של הבן אדם שנהרג. ובסופו של דבר, שיקול כלכלי, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על החשש מהאלגוריתמים של המכוניות החכמות שעלולים להרוג אנשים מסיבות שאנחנו לא בנוח איתם כבני אדם, אז זה אחד השיקולים, זאת אומרת, האם תעדיף לדרוס אדם עשיר או אדם עני?
או אני אגיד יותר מזה, יש דיונים הרבה על בייס אלגוריתמי, כל פעם שיוצא איזה מנגנון זיהוי פנים, אנחנו מגלים שהוא מזה שחורים פחות טוב מלבנים.
As soon as white Wanda appears... the camera moves. Black Desi gets in there. Oh, nope. No face recognition anymore, buddy. I'm going on record and I'm saying it. Hewlett-Packard computers are racist. I said it.
אז תחשוב במכונית אוטונומית כזאת שצריכה לדרוס אדם לבן או אדם שחור, יש בייס באלגוריתם, היא את האדם השחור לא תזהה כאדם, כי לא כי מישהו חושב ששחורים הם פחות טובים, אלא כי
המידע שהוזן לתוכה, רוב האנשים שהמערכת הזאת תראה הם אנשים לבנים.
בדיוק. זה מזעזע, נכון? אני מסכים. עכשיו יותר מזה, אתה אמרת משהו במועדון קרב, הם עושים את החישוב הזה.
The car crashes and burns with everyone trapped inside. Now, should we initiate a recall? Take the number of vehicles in the field, A, multiply it by the probable rate of failure, B, then multiply the result by the average out-of-court settlement, C. A times B times C equals X. If X is less than the cost of a recall, we don't do one.
אני מסתובב בתחום מספיק שנים, זה הפך אותי לציני, אני אפילו לא רואה את הבעיה בזה, מועדון קרב זה מין דיסוטופיה פוליטית, אבל בעולם שלי פשוט קוראים לזה ניהול סיכונים, זה לא איזה משהו שמתארים אותו בסרט או בספר, בתור איזה חזון דיסוטופי, לא, ניהול סיכונים זה משהו שאנחנו עושים, כולל התרסקויות של מטוסים, כולל נהיגה אוטונומית, אומרים כמה כבר יעלה לנו לפצות במקרה של טעות, או כמה יעלה לנו להחליף, אפשר לקוות שלא יגלו את זה, אפילו עם הטסלה, לקח להם שנה לתקן את הבעיה הזאת, אני חשבתי שהם צריכים...
אתם חיכיתם שנה עם הפרסום?
יותר אפילו, אנחנו חיכים שנה מהרגע שהצלחנו לדווח להם, זה אפילו זה לא היה כל כך פשוט, כן, חיכינו שנה עד שהם הצליחו...
אז נזכיר משהו שאנחנו חוזרים עליו הרבה בתוכנית הזאת, הבטחת מידע זה לא משהו מוחלט, אי אפשר להבטח משהו בצורה מוחלטת, ותמיד ימצאו פרצות. השיקול שלנו כצרכנים, כמשתמשים, צריך להיות בין השאר איך החברה מתייחסת לדיווחים כאלה. האם היא פתוחה אליהם, האם היא נותנת מקום שקל בו לעשות הסגרה, ואיך היא מטפלת בזה, האם היא מתעלמת או מאיימת בתביעות על החושפים, או שהיא פותרת את הבעיה. אז טסלה, אנחנו מרימים אגודה אחד.
לגמרי מרימים אגודה אחד. אני יכול לספר לך עוד אנקדוטה. אני התבקשתי במסגרת האוניברסיטה לעשות הערכת בטיחות לאיזשהו אלגוריתם קריפטוגרפי ייחודי. בדרך כלל אני טוען שלא צריך לייצר אלגוריתם קריפטוגרפיים חדשים. מה שיש מספיק טוב, תשתמשו במה שיש לו תקן. אבל במקרה הזה באמת הם היו צריכים משהו ייחודי, ואני סירבתי לעבוד עם החברה הזאת. אני לא יכול להגיד על איזה חברה מדובר כי אני חתום על NDA, אבל כמה חודשים לפני כן, הם אימו על חוקרי הבטחה שהם גילו חולשה במנגנון שלהם, ואני אמרתי שאני עומד בסולידריות עם הקולגות שלי, ואני לא מוכן לקבל כסף, גם כי אני חושב שזאת הייתה התנהגות לא בסדר, וגם כי זה מכניס אותי לסיכון שאחר כך יאימו עליי בהנחה שאני אמצא חולשה, לא לפרסם אותה.
מבחינתך כשאתה מקבל משהו כזה לבדיקה, אחד התנאים זה שאתה תוכל אחר כך לחשוף את הפרצות שהתגלו.
כן, ואני אתאם את זה עם היצרן. המערכת הזאת הספציפית שקיבלתי, היא עוד לא נכנסה לשימוש. אם הייתי מגלה בה איזשהם חולשות, היה אפשר לתקן אותן לפני השימוש. אז אין לי אינטרס בלפרסם את זה, אנחנו קיבלנו כסף על עצם מערכת הבטיחות. אני אבל לא מוכן לעבוד עם מי שהמוסר שלו מפוקפק, כדי לאיים על חוקרים אחרים.
ודוקטור תומר אשור לא מתמודד היטב עם איומים.
אני לא מתמודד היטב עם איומים.
דוקטור תומר אשור, סייבר סייבר לך, ותודה רבה.
תודה רבה.
My voice is my passport verified.
סייבר סייבר. מנגינות פתיחה וסיום. פאונה וקילאבי, סיסי ביי עם סימפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. רוצים להגיב לתוכנית? רוצות לדווח לנו על פרצת הבטחה? דברו איתנו בטוויטר. או סייבר מי סייבר. OHCYBERMYCYBER. הוקלט בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
אבל יש כאן הזדמנות לעוד אנקדוטה. אתה ידעת שאני ממחדשי השפה העברית, המילה הסגרה, באלף, אני המצאתי אותה.
וואלה.
וקידמתי אותה בטוויטר, קרב ידידיי, במיוחד נועם רותם.
הוא מגיש שותף של התוכנית.
מצוין. ואני ממציא המילה הזאת, אז הנה אני אשתמש בה, הסגרה, באלף, זה על משקל הקטלה, הספקה, אכסנה, אזעקה.
סייבר סייבר.
casa, ma 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 casa.